אנחנו ממשיכים את הלימוד במאמר החירות של בעל הסולם, הגענו לכותרת, להיה החברה, החוק, אחרי רבים להטות, בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 425. מאמר החירות, כותרת, להיה החברה, החוק, אחרי רבים להטות. עתה, באנו לידי בירור דברים בהבנת המשפט של חירות היחיד. כי באמת קיימת שאלה גדולה. מאין לקחו הרבים את הזכות להפקיע את חירותו של היחיד ולשלול ממנו את היקר לו בחיים שהוא החירות, שלכאורה אין כאן יותר מכוח הזרוע בלבד. אולם כבר היטבנו לבאר אשר הוא חוק טבעי ומצוות ההשגחה, שמתוך שההשגחה חייבה לכל אחד מאיתנו לחיות חיי חברה, נמצא מאליו שכל יחיד ויחיד נעשה משעובד לשמור על קיומה ואושרה של החברה. בזה לא יקוים זולת על ידי השלטת הסדר של אחרי רבים להטות. ודעת היחיד לא ישמע ולא ייפקד. הרי לעיניך בעליל שזה מקור כל הזכות והצדקה שיש לרבים להפקיע את חירותו של היחיד בעל כורחו ולשעבדו תחת ידיהם. ולפיכך, מובן מאליו, אשר בכל אותם העניינים שאינם נוגעים לקיום החיים החומריים של החברה, אין שום רשות והצדקה לרבים לגזול ולעשוק את חירותו של היחיד בכל שהוא. ואם יעשו כן, הם גזלנים והמסנים, המעדיפים את כוח הזרוע על כל זכות וצדק שבעולם. כי כאן לא חל חיוב ההשגחה על היחיד שישתעבד לרצונם של הרבים.
שאלות? כן.
כן, רב, אם אפשר להסביר בכלל את המושג הזה של אחרי רבים להטות, כי האמת שהתחלנו בסוף שיעור שעבר לדבר על זה, אבל לא היה זמן לשאלות, כי נגמר השיעור. עד שהגענו לנושא הזה, הוא הסביר על ייחודיות, על היחיד, על האנוכיות, ואז פתאום הוא מגדיר את זה בכותרת הקודמת. והוא מסביר על החוק של אחרי רבים להטות מתוך חובת ההשגחה המטילה עלינו לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים. כאילו לא מובן מאיפה הדבר הזה מגיע פתאום, מאיפה מגיע חוק כזה שנקרא חוק ההשגחה שמטיל עלינו לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים. מה זה החוק הזה?
שבכל זאת אחרי רבים להטות זה אתה מבין.
עד קודם הוא הסביר את זה כאילו שהיחיד חייב לשמוע על הרבים, ככה אני הבנתי את זה, כן? אם החברה קובעת חוקים, אני חייב לציית להם, ככה אני הבנתי.
הוא צריך להסביר אם זה כך.
אז אני שואל, מה זה בכלל אחרי רבים להטות?
אני לא יודע מה זה רוב, אבל נגיד שהסכמנו על, מה, על איזה כמות, לפי קילוגרמים, לפי ה... לא חשוב מה, כן? אז הסכמנו. אז אחריהם אתה חייב להוטות.
אני מבין שאם נגיד, צורך העניין, העיר שלי, הממשלה שלי קבע חוק מסוים, מותר לנסוע עד 50 קילומטר בשעה בכביש הזה, אז אני חייב לנהוג לפי זה, כן? בצורה פשוטה. בין זה לבין חובת ההשגחה שמטילה עלינו לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים, זה פער עצום, זה הרבה הרבה יותר מזה. מה זה החוק הזה? מאיפה הגיע?
העיקרון צריך להיות אותו דבר.
מה העיקרון?
שאחרי רבים לאותות.
איך העיקרון הזה קובע שאני צריך לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים? גם מה זה בכלל לפקח על זה?
כי בזה אתה שומר על החברה שאתה נמצא ותלוי בה.
בדרך כלל כשאומרים השגחה, אנחנו מדברים על השגחה העליונה.
גם השגחה העליונה כנראה שכך מסודרת.
זה שהיא מסודרת ככה בסדר, זה הבורא, הוא ככה...
סדר.
זה גם התכונה שלו, זה לא התכונה שלי, מה מצפים ממני?
שאתה תקיים את זה מתוך הבנה שלך, שאתה תסכים עם זה, ותקבל את זה על עצמך, ותקיים את זה מתוך רצונך, ולא מתוך שמחייבים אותך.
אבל זה יפוך לטבע שלנו, כן? לדאוג תמיד לקיומם ואושרם של החברים, זה הפוך לטבע שלנו.
אבל זה לא בסדר? זה לא בצדק?
לא הבנתי.
אפילו לא הבנתי.
מה זה נקרא זה לא בצדק?
שאתה נמצא באיזה חברה שהיא משגיחה עליך גם כן, כן? והיא מקבלת חוק שאחרי רבים לאותות. אתה לא תקבל את זה?
בסדר, זה החוק, כמו שאני מבין אותו בפשטות, שמה שהחברה מחליטה אני צריך לעשות. אפילו אם אני לא מסכים עם זה אולי, או הייתי רוצה משהו אחר. זה אני מבין, נגיד.
איך יכול להיות שאתה מקבל אפילו שאתה לא מסכים?
אין לי ברירה.
מאין ברירה? מחייבים אותך. כן, נו.
בין זה לבין חובת ההשגחה המטילה עלינו לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים, זה משהו אחר לגמרי.
שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו חוק הזה מבינים ומקבלים מתוך הבנה ומקרבים את עצמנו, את עצמנו אליו ונכנסים לחוק הזה ובונים חברה בצורה כזאת יותר ויותר ויותר עד שלפי הבנתנו מקיימים את החוק הזה כולו לגמרי.
ומה זה באמת? נגיד פרקטית במצב שלנו, מה זה לפקח תמיד על קיומם ואושרם של החברים?
כי לפי החוק הזה אין הבדל בין יחיד לכולם. אני חייב כך להתייחס לכל אחד ולכולם.
ואם אפשר, הוא גם אומר שככה זה גם בין אדם למקום, שוב בחלק הקודם.
כן, 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 ודאי.
מה זה אומר? אני צריך לדאוג גם לבורא?
שזה, החוק הזה יכולים לקיים אותו, רק אם אנחנו נמצאים באהבה כללית.
כלומר, לאהוב גם את הבורא?
כן.
מה זה לדאוג ולפקח לבורא, אם כאילו?
זה שהחוקים שלו התקיימו בנו מתוך הרצון והבנה והתחייבות שלנו. למה אתה לא מסכים? תגיד, אני לא מובן.
לא, זה פשוט הפוך ממני.
מה זה הפוך ממך? נו?
הפוך מאיך שהוא ברא אותי. את כולנו.
קשה את זה להבין?
כן, עכשיו קראנו מאמר שלם על כמה אהבת השם היא רחוקה, הוא נסתר, לא מרגישים אותו בכלל, אז עכשיו לא רק שצריך להרגיש אותו, צריך אפילו לדאוג לו ולאהוב אותו.
אתה צריך לקיים אותו, כן, מתוך ההבנה והכרה, כן. טוב, עוד שאלות כאלה? נו.
אגב, חיים גשמיים החברה קובעת על היחיד, אבל כל מה שמחוץ לגשמיות, שם החברה לא קובעת. זה מה שהוא כותב. עכשיו, אז איך יהיה חינוך אחיד לכולם, מטרה משותפת?
נראה, בוא נמשיך לקרוא. אתה קופץ. קדימה. טוב. כן, גלעד.
דווקא בחוקי המדינה נאמר, מה שנקרא מדעי המדינה, וזה זה, זה מאוד ברור מה שהוא אומר. למדינה מותר לעשות, אסור לעשות כלום חוץ ממה שהיא שמחה לעשות, שניתן לחוק מה לעשות, ולאזרח מותר לעשות הכל חוץ ממה שהחוק אוסר עליו.
כן.
זאת אומרת, אזרח הוא נקודת המוצאת החופשי, אבל אם קבענו שאסור לנסוע מעל למהירות מותרת, כמו ששאול אמר, אז זה כולל אותך. למה? כי המדינה החליטה. Mm-hmm. ולמדינה הפוך, אסור לה לעשות כלום, אלא אם כן יש חוק שאומר שהיא יכולה לעשות את זה.
כן.
עכשיו, אבל מה זה ברוחניות? איפה יש לבן אדם איזשהו חופש? שהוא באמת יכול לבוא ולהגיד, זה אני וזה לא קשור לכלל.
לאדם יש חופש, או במצב שהוא לא שייך לאף אחד, וחי כמו בג'ונגל, שהוא מרגיש את עצמו לבד, והולך לפי הנטיות הטבעיות שלו, או שהוא מקבל את החוק של הסביבה, ואז הוא מקיים אותו בבלואו.
אבל כמו שאנחנו לומדים, הוא בהכל מושפע מהסביבה. כאילו, איפה החופש שלו להגיד זה אני? זה לא משהו שבא לי מהחברה.
זה כבר פילוסופיה. זה נמצא למעלה מהשכל שלנו. למה אני ככה והוא כך, וכל אחד לפי איך שהוא. אנחנו לא הולכים נגד חוקי הטבע שפעלו בנו עוד לפני ש... יצאנו מבטן של אמא.
לא, לא על זה שאלתי, על חוקי הטבע לפני שבטן של אמא. בהרגשה של האדם, עכשיו האדם בא לעשות פעולה איזושהי בחברה.
כן.
כן? אז אם הוא לא חושב על זה, אז הוא אומר זה אני.
כן.
אני בעצם הכל, אני קובע וזהו. אבל כמה שהוא מתעמק, ודווקא שאנחנו קוראים במאמר הזה, אז הוא מזהה שזה לא באמת הוא. זה החברה מביאה אותו לזה. זאת אומרת, כמה שאדם יותר מעמיק בזה, הוא יותר רואה שאין שם הוא. אז אני שואל, מה נשאר בסוף, מה מכל הזיקוק הזה, בסוף נשאר שזה אומר, זה אני. זה אני בחרתי.
אין בזה שום דבר. נקודה. נקודה שחורה וזהו. כל היתר זה מהבורא. בסדר, זהו. נמשיך, אורן.
כותרת, בחיים הרוחניים החוק אחרי היחיד להטות. המתבאר שלעניין חיים רוחניים אין שום חוב על היחיד מצד הטבע לחייבו אל החברה. אלא ההפך, יש כאן חוב טבעי על הרבים, להשתעבד ולהיכנע תחת היחיד. והוא מובן על פי המבואר במאמר השלום, שיש שני דרכים שההשגחה חבשה והקיפה אותנו, כדי להביאנו אל המטרה התכליתית, שהם דרך ייסורים, הגורם אלינו התפתחות הזאת שלא מדעתנו, ודרך תורה וחוכמה, הגורמת אלינו התפתחות הזאת מדעתנו, בלי שום הכרח ואיסורים. ומתוך שהיותר מפותח של הדור הוא ודאי אך היחיד, נמצא בעת שהרבים באים לידי הכרה, לפתור את עצמם מהאיסורים הנוראים, ולקבל עליהם בחינת התפתחות, מדעתם ומדעתם, ורצונם, שהיא דרך התורה, הנה אז צריכים ומחויבים להכניע את עצמם ואת חירותם הגופני תחת המשמעת של היחיד, ולקיים פקודותיו וסגולותיו שיציע להם. הרי לעיניך שבעניינים רוחניים מתהפך זכות הרבים לחובתם. ויוצא החוק אחרי היחיד להטות. כלומר היחיד המפותח. כי דבר גלוי הוא לכל אדם, אשר המפותחים והמשכילים הם תמיד מיעוט קטן מאוד בתוך כל החברה. ונמצא כל הצלחת החברה ואושרה הרוחני צרורה וחתומה בידי המיעוט. והבן זה היטב. ומתוך זה מתחייבים הרבים בזהירות יתרה לשמור בעיניים פקוחות על כל הדעות של היחידים שלא יתבטלו מהעולם, כי עליהם לדעת בביטחה, בוודאות מוחלטת, אשר הדעות היותר מפותחות והיותר אמיתיות אינם נמצאים לעולם ברשות הרבים השולטים, אלא דווקא ברשות החלשים ביותר, דהיינו דווקא במיעוט שאינו ניכר לעיניים. כי כל חוכמה וכל יקר דרכה לבוא לעולם בכמות מועטה. לפיכך, נעשינו מוזהרים לשמור על הדעות של כל היחידים, משום חולשת היכולת של הרוב השולט לברר ביניהם.
שאלות? מכאן ברור לנו איזה יחסים צריכים להיות בחברה מפותחת, מתקדמת, בעיקר בין היחידים המפותחים ורוב הרגיל, האפור. כן, אורן.
הוא עושה פה חלוקה בין חיי החברה, ששם צריכים ללכת אחרי רבים, לבין חיים רוחניים, ששם צריך ללכת אחרי המיעוט המפותח.
כן.
מה הגדר, מה הגבול, מה מגדיר מה זה חיים רוחניים ומה זה חיי החברה?
חיים רוחניים כנראה זה אותם מטרות, אידיאלים שאנשים קובעים, מקובלים, חכמים, וזה החיים רוחניים. ולזה אנחנו צריכים לשאוף, וכך לחנך את הילדים, וכך להעמיד את החברה, לסדר את החברה, שעד כמה שהם יהיו יותר נמשכים לדברים הגבוהים, אז בהתאם לזה, כך התקדמו.
אז יש פה אידיאלים שמתוכם נגזרות פעולות בחיי המעשה.
כן.
ואז מתחיל טשטוש בין מה יחשב חיי החברה, ששם צריכים ללכת אחרי הרוב, לבין חיי החברה שנגזרו מתוך אידיאלים, ששם צריך ללכת דווקא אחרי המיעוט המפותח.
כן.
ועל זה כל המחלוקות בין, כן, אנשים. כי כן. כל אחד בטוח שהוא המיעוט המפותח, ולפי דעתו שהיא האידיאל העליון, צריך לסדר את חיי המעשה, את חיי החברה.
אז נשתדל להתעמק בהבדל הזה בין המפותחים לבלתי מפותחים, בין הרוב ומיעוט, ואז ואז נשתדל לקבוע איך נתקדם. מה לעשות, איך אנחנו נגיד משתדלים להתקדם לפי נגיד בעל הסולם ורבש וכל היתר חכמים, עד כמה שאנחנו כל אחד במקומו, עד כמה שאנחנו יכולים איכשהו להשתמש במה שהוא עשה. אבל עיקר זה החכמים כאלו שהם מבינים איך העולם צריך להתקיים וכוחות הפעילים בעולם וכן הלאה. כן?
כן, אצלנו זה יותר פשוט, כי מובן מלכתחילה מי הם החכמים, המקובלים, המורים. אבל פה הטקסט הזה מדבר על ניהול תקין של חברה, של מדינה, כן. של עולם.
כן.
אז בעולם, במדינה, בחברה, על מה מתווכחים? בדיוק על זה. מי הוא המיעוט המפותח? זה שאתה תביא רבים לתמוך בדעתך, וכתוצאה מזה תרצה לנהל את המדינה לפי דעת הרוב, יבוא מנגד המיעוט, והוא יגיד, אני המיעוט, אבל אני יותר מפותח. לכן בחיי המעשה צריכים ללכת אחרי האידיאלים שלי. יוצא שיש פה התנגשות בחיי המעשה בין החוק שלכאורה הרוב קובע, לבין החוק השני שאומר שהמיעוט המפותח חייב לקבוע ולהכתיב לרבים.
כן.
אז פרקטית לא מובן לאן הוא מכוון.
לאן בעל הסולם מכוון?
כן, פה, בעקרונות שהוא נותן פה.
הוא רק מסביר לנו, איך לעשות הוא לא מסביר. כמעט ולא. הוא אומר שיש דרך הסורים, ויש דרך התורה, וחוכמה, שהדרך הזה פה מדעתנו, וזה לא מדעתנו, זה מה שהוא מסביר. הוא לא אומר לנו איך לקיים את עצמנו, כדי שלאט לאט החברה תתקרב למטרה. אני לא יודע, היום משהו קורה. כן? כן, ניב.
לנסות להמשיך את מה שאורן שאל, נלך על דרך השלילה. מה לדוגמה המקובל, המיעוט, החכם המפותח, לא קובע?
לא קובע.
כן, מה הוא לא קובע? כי הוא אומר בחיי החברה, אחרי רבים לעתות, כלומר לא אחרי דעת המקובל.
כן.
אז מה הוא לא קובע? מה הוא לא מתעסק בו, וגם אם הוא... במה הוא לא מביע את דעתו?
אני לא חושב שמקובל בכלל יוצא מגדרו ומתחיל להפיץ דעתו ברבים. איפה ראית את זה?
אנחנו רואים שלמקובלים יש עמדה בהרבה מאוד נושאים שהם כביכול גם בדרך, כביכול הם גם כן בחיי החברה, ולא רק ב...
כן.
אז מפה זה גם יש טשטוש. אז על מה המקובל הוא לא זה מחוץ לתחום שלו. איזה תחומים בחיים?
אין שום דבר שיוצא מתחום, מחוץ לתחום של מקובל. כי הוא סך הכל צריך להסביר לנו על איך שהעולם מתקיים ועל ידי איזה חוקים אנחנו יכולים להביא אותו לצורה מתוקנת.
אז אם זה ככה, אני מבין אז המקובל הוא בעצם צריך ללכת אחריו גם כלפי דעת היחיד ההתפתחות הרוחנית וגם כלפי סידור החברה. בהכל בעצם. אין איזושהי דעת החברה שעכשיו, לא, אנחנו קובעים לך באלף, בית, ג' תחומים בחיים שלך, אחרי רבים להטות, בחיי החברה, ויש עוד איזשהו תחום נפרד לגמרי של התפתחות רוחנית, ששם אתה רשאי ללכת אחרי היחיד, אחרי המורים שלך הרוחניים. כי בפועל, עכשיו הסברת מה שהבנתי, שהמקובל בעצם הוא קובע גם כן על חיי החברה. הוא אומר על הכל, על איך להתנהל בכל החיים, בכל תחומי החיים.
נו, אם זה יהיה כך, בינתיים זה לא.
אפילו בוא נדבר עלינו. נגיד, אצלנו, בחיים לא. שלנו, חברים שלנו רוצים לסדר את החיים שלהם. איפה הם שומעים עצות, הם שומעים קוראים עצות, שומעים עצות, הם רלוונטיות לכל תחומי החיים שלהם. איפה עובר הגבול שהם באים ואומרים, לא, זה התפתחות רוחנית וזה חיי החברה, פה אני צריך לפעול כמו שנהוג בחברה.
שאני נמצא בקשר עם המון העם, דרך העבודה שלי, דרך החינוך לילדים, דרך כל מיני מערכות האלה, אני שם פועל כמו אזרח רגיל. ואין אני משפיע שם יותר מכל אחד אחר.
No. ניקח לדוגמה, עכשיו נתת דוגמה, חינוך ילדים.
כן.
לפני רגע שמעתי שחינוך ילדים הוא מושפע ישירות מדעת היחיד, כי אני צריך לחנך את הילדים שלי לפי דעת המקובלים.
אז יש עניין של רצוי ומצוי.
אוקיי.
ודאי שהייתי משנה את החינוך כולו, לא רק לילדים אלא גם לגדולים, גם בחיי החברה הייתי הוא מה שהייתי מבצע אם הייתי יכול. אבל אני נמצא בחברה שהיא מתנהגת לפי החוקים שלה, הרגילים שלה, לפי הטבע של בני אדם, הקטנים האגואיסטים, ואז המקובל לא יכול לעשות שום דבר, גם בעל הסולם, גם רבש.
אז מה העצה לחבר שרוצה, בוא נתחיל קודם לברר בכלל, בין המצב הזה שהוא שומע, יש מה שרצוי, שהוא שומע מהמורים שכך וכך רצוי להתנהג בחיים, אבל בפועל בחיי החברה זה רחוק מאוד.
כן.
מה העצה לאדם? מה הוא יכול לעשות אם יש כזה פער בין הרצוי למצוי? החברה לא מתנהלת לפי החוקים שהמורה שלו אומר לו.
החברה מתנהגת לפי החוק האגואיסטי.
כן.
זהו. העיקר בשבילה זה לסדר את החוקים האלה כך, שכל אחד יכול לקיים אותם, וכמה שפחות להזיק לשכן. לשני. זהו. ככה אנשים מתנהגים.
אז... ובכל זאת הוא שומע שיש עצות לגבי חינוך, לגבי כל מיני תחומים נוספים בחיים, כלכלה, זוגיות, בריאות, לא יודע. הוא שומע שיש דברים רצויים, ביטחון, אבל בין זה, בין מה שהמורה שלו אומר לו, לבין המציאות, יש פער גדול.
כן.
אז מה הוא צריך להגיד לעצמו? לא.
שעוד לא הגיע הזמן לממש את זה.
עוד לא הגיע הזמן לממש את זה, זאת אומרת, הוא יכול בנחת ובשקט לשים גבול, אני הולך בהתפתחות רוחנית אחרי העצות של המקובל, ובכל השאר חיי החברה, אחרי רבים להטות, למרות שזה הפוך ממה שאני שומע.
כן, כן, מה אתה רוצה? ככה זה חיים, אתה לא רואה?
אני רואה, אבל זה מייצר תסכול ובעיקר בלבול.
אין מה לעשות?
כן.
תנסה לסובב את זה אחרת.
אז זהו, נגיד, אני רואה, נגיד, על עצמי, הרבה מאוד זמן, אני מנסה לסובב את זה אחרת, וחוץ מתסכול ובלבול, לא יוצא לי מזה הרבה.
כן.
אבל שמעתי שכך וכך צריך לחנך, וכך וכך צריך לפעול, וכך וכך...
אז לאט לאט אנחנו מקווים שמשך הזמן, גם הדור שלנו, גם דור הבא, כבר יהיו שונים ממה שהיה קודם. אנחנו רואים שחוכמת הקבלה לא למדו בדור הקודם. היום זה בכל פינה, אתה יכול להשיג ספרים, אתה יכול לשמוע באינטרנט, בכל מקום דברים, והכל פתוח, ונקווה שזה יקרב מאוד את בני האדם לחוכמת הקבלה. אני מקווה שדור הבא כבר אפילו במקצת ילמדו בבתי ספר את הצורה האמיתית של בריאת העולם, של החינוך החשוב הזה שאנחנו לומדים מהקבלה. אני חושב ששינויים היו גדולים. וזה ש... תראה, שאני התחלתי את זה, זה היה הכל נסתר. הם אפילו פחדו לדבר על זה בפה גלוי. רבש, אילל, מנחם, כל האלו המורים שלי בחומת הקבלה. זה היה ממש הכל בשקט. והיום זה בבקשה.
אז אולי לסיכום, אז אדם שרוצה לברר בין העצות, בין המצב שהוא שומע, המצב הרצוי מהמורים לבין החיים שלו, מה העצה בשבילו? איך לעשות את הבירור הזה נכון? איך לא להתבלבל?
אנחנו מסבירים לכולם עד כמה שאפשר בכל מיני אמצעים, מה אנחנו חושבים, מה צריכים לעשות, מה אנחנו מכינים לדור הבא, זאת אומרת לילדים שלנו. כן? אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע למצב שהילדים שלנו הם יהיו כבר לומדים בכיתות חוכמת הקבלה וכל ההסתכלות שלנו על החיים, וכך התקדמו עוד יותר. זה מה שאני יכול להגיד. מאוד חשוב מה שאנחנו יכולים להכין לדור הצעיר. כן, גרשון.
אז אולי לסיכום, אנחנו צריכים לשאוף לזה, נגיד אם יש לנו אפשרות עכשיו סתם, אני זורק בצורה היפותטית, לילדים שלנו בצורה אגואיסטית לדאוג, להכין להם כיתות שבהם הם ילמדו את חוכמת הקבלה, איך להסתכל נכון על החיים.
כן.
אנחנו צריכים לשאוף לזה, לעשות את זה או לחכות לחיי החברה שיום אחד זה יגיע.
חנך את הנער על פי דרכו. אנחנו חייבים את זה לעשות. אתם רואים, בכל השיעורים שלנו, בן שלי, אמנם שמגיל, לא יודע, מגיל 15, נמצא בקנדה, והיום הוא יותר בן 50, כן? ובכל זאת נמצא בשיעורים שלנו, ובהזדמנות מגיע לכאן גם כן. וילדים שלו בכל זאת קשורים לזה. לא. לפחות קשורים לארץ ישראל. כן? עכשיו מגיע שוב לשנה בנכדה האחרונה שם. להיות כאן. זה הכל שייך לחינוך. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה ולחשוב על זה ולהחזיק את זה כך. כן.
בפסקה הקודמת הוא מסביר על חוקי החברה, זה די ברור, הולכים אחרי מה שמחליטים, זה הרוב. ופה הוא מדבר על החוק הרוחני. אנחנו יודעים שבחוק הרוחני יש אחד שמנהל את כל העולם. הוא כותב, ונמצא כל ההצלחות, הצלחת החברה ואושרה הרוחני, צרורה וחתומה, בידי המיעוט. זאת אומרת, יש איזה מיעוט בחברה שהיא אחראית על ההצלחה. הוא כותב, בסוף הוא מזהיר אותנו, נעשינו מוזערים לשמור על הדעות של כל היחידים. גם הסירייה זה חברה, גם שם יש יחידים, יש יותר מפותחים ויש פחות מפותחים. והוא מזהיר אותנו,
כן,
שאנחנו צריכים לשמור על הדעה של כל היחידים, משום חולשת היכולת של הרוב השולט לברר ביניהם. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו צריכים לגלות איך להתנהג בתוך הסירייה.
כן.
ולשמור על הדעות של היחידים. ואת זה צריך לברר, כי אם אנחנו רוצים שהחברה תצליח, לפי מה שהוא אומר.
בסדר, נסתדר. הלאה. או זה כבר זהו? עד מתי אנחנו לומדים?
זהו. עד עכשיו, כן.
עד עכשיו. בסדר גמור. מה יש לנו להיום?
שתי הודעות לפני סיום. חברים יקרים, במהלך חג הפסח, בתאריכים 22 עד 29 באפריל, התקיימו סעודות בבניין העמותה בפתח תקווה. הסעודות ישודרו ויתורגמו בערוצים הקבועים. לוז מפורט לשיעורים ולסעודות ישלח שוב לכולם. אנא הקדימו להירשם. הודעה שנייה, לוח השידורים להיום יום רביעי, בשעה 12 שיעור צהריים, 17:30 קוראים בתלמוד 10 הספירות, 19:30 קוראים בספר הזוהר. נסיים בשיר.
Quante volte ti sei chiesto la ragione perché esisto, non c'è vita senza luce, è un bisogno che conduce da una supplica del cuore a scoprire il vero amore che ti porta all'unione con gli amici, a una missione, conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà. Conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà. Con gli amici, con gli amici, solo uniti tu e gli amici, fai cambiare la ricezione con la luce di l'azione. Con gli amici, con gli amici, solo uniti tu e gli amici, fai cambiare la ricezione con la luce di d'azione. Rivelato questo, hai scoperto quale il nesso di una vita di ricezione, senza scopo e depressione. Al mattino puoi cambiare, con gli amici qui a studiare, solo insieme arriveremo, la correzione raggiungeremo. Connetterci col Creator, connetterci col Creator, connetterci col Creator, connetterci col Creator.
creator, con el terchi, con el 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 creator. Con amici, con gli amici, solo uniti, due gli amici, vai a cambiar la ricezione, con la luce, vibrazione, con gli amici, con gli amici, solo uniti, tu e gli amici, vai a cambiare la ricezione, con la luce, vibrazione. Pa 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 p